ערב טוב, אנחנו בפרק ט' בהלכות תשובה. דיברנו בפרק הקודם על הנושא של העולם הבא, והרמב״ם קבע שם באופן חד משמעי שהשכר של מקיימי המצוות הוא בעולם הבא. העולם הבא הוא מציאות של עולם רוחני, שאין שם אלא הנפש השיגה את ההישגים הרוחניים שלה, וזה בעצם מה שהתורה אומרת כשהיא מדברת על למען ייטב לך, למען וארכת הימים וכו'. אבל יש לנו הרי בתורה הרבה יהודים שזכר ועונש שעוסקים במציאות של העולם הזה, ועכשיו הרמב״ם הולך להתמודד עם השאלה הזאת, להסביר את הדבר הזה. מאחר שנודע שמתן זכרן של מצוות והטובה שנזכה לה אם שמרנו דרך השם הכתוב בתורה היא חיי העולם הבא, שנאמר למען ייטב לך וארכת הימים, הסברנו הרמב״ם הביא בשם חז"ל למען ייטב לך וארכת הימים, שזה לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך. אמרנו גם שזה הכרחי מתוך הסברה, אי אפשר להבין אחרת. והנקמה שנוקמים מן הרשעים שעזבו אורחות הצדק הכתובות בתורה היא הכרת, שנאמר יכרת יכרת הנפש ההיא עוונה בה. הסברנו שכרת הכוונה לא לכרת רגיל אלא כרת כפול, יכרת יכרת, זה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, שזה רק על כפירה בעיקר. מהו זה שכתוב בכל התורה כולה, אם תשמעו יגיע לכם, ואם לא תשמעו יקרא אתכם, וכל אותם הדברים בעולם הזה? כגון סובה ורעב ומלחמה ושלום ומלכות ושפלות וישיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסדו ושאר כל דברי הברית. הרי התורה מלאה בכמה וכמה מקומות בהבטחות ויהודים שהם מדברים על העולם הזה. הם מדברים על ונתתים את ארצכם בעיתו, יורה ומלכוש, וספת את גניך ותירושך ויצריך. זה ברור שזה כפשוטו, זה לא משל. ועוד כהנה וכהנה בתוכחות של פרשת בחוקותיי, של פרשת כי תבוא. אז מדובר על כל מיני פרטים ופרטי פרטים של דברים שקורים בעולם הזה, גם לטוב וגם לרע. אז אם אנחנו רואים שהשכר העיקרי של המצוות הוא לא בעולם הזה, אז למה התורה מדברת את הדברים האלה? מה משמעות הדבר הזה? אומר הרמב״ם, כל אותן הדברים אמת היו ויהיו. ובזמן שאנו עושים כל מצוות התורה, יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולנו. ובזמן שאנו עוברים עליהן, תקרא אותנו הרעות הכתובות. ואף על פי כן, אין אותן הטובות הן סוף מתן שכרן של מצוות, ולא אותן הרעות הן סוף הנקמה שנוקמים מעובר על כל המצוות. אלא כך הוא יצא הדברים. הוא מסביר מה הכוונה ביהודים האלה של התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו, עץ החיים. זה ביטוי מעניין. התורה נקראת עץ החיים, וזה לא מה שכתוב במשלי. במשלי כתוב עץ חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה. הרמב״ם כותב פה עץ החיים. ככה זה הנוסח הנכון, כפי שמופיע בכתבי היד. אז עץ החיים זה ביטוי ממקום אחר, זה ביטוי מפרשת אדם בגן עדן, ועץ החיים בתוך הגן. אז הוא אומר שהתורה היא עץ החיים. כלומר שבעצם הגירוש של האדם מגן עדן ושמירת עץ החיים לזמן שיהיה האדם ראוי לחזור אליו, לשמור דרך עץ החיים, אז איך מגיעים לשם? על ידי התורה. התורה היא עץ החיים. בעצם הרמב״ם מפרש פה את המשמעות של הסיפור הזה של גירוש האדם מגן עדן ושמירת עץ החיים. כי מה זאת אומרת? לאכול מעץ החיים. מה זה? זה עץ שיש לו פירות טובים, איזה מנגו, איזה משהו כזה, איזה משהו חדש שעוד לא טעמנו אותו. עץ החיים זה אמור להיות הסוד של החיים הנצחיים. אז הרמב"ם אומר, מהו הסוד של החיים הנצחיים? התורה. התורה היא הדרך של עץ החיים, היא הדרך להגיע לעץ החיים. וכל העושה כל הכתוב בה ביודעו דעה גמורה נכונה, זוכה בה לחיי העולם הבא. ולפי גודל מעשיו וגודל חוכמתו הוא זוכה. שימו לב שהרמב״ם מדגיש פה תמיד את העניין של החוכמה. כלומר, זה לא מספיק שאדם עושה פעולות. נכון שהפעולות הן מצוות ושהן חשובות ושהן מביעות את רצון השם ואת דרכי השם, אבל אם לא מבינים אותם, הוא אומר, כל העושה כל הכתוב בה ביודעו דעה גמורה נכונה, אז זה לא מספיק, זה לא דבר שהוא בעל ערך רב, כאשר אדם עושה בלי לדעת מה הוא עושה. בשביל לדעת, בשביל להשיג את התועלת ואת ההישג הרוחני שבמצוות, האדם גם צריך לדעת מה הוא עושה. כלומר, להבין שמצווה זה דבר בעל משמעות רוחנית, זה דבר שיש לו ערך רוחני, והרמב״ם עוסק בנושא של טעמי המצוות, אבל לא, זה לא משנה. אפילו אם אדם לא יודע את טעם המצווה, אבל אם הוא עושה את המצווה כדרך לדבקות בהשם, אז יש לה ערך. אם הוא עושה אותה סתם כמעשה באלמה, אז יש דעה אפילו שמצוות צריכות כוונה, כלומר שאם אדם עושה את המצווה בלי כוונה, זה לא שווה כלום. כלום, זה כאילו שלא עשה כלום. יש דעה בחזל אמנם שמצוות אין צריכות כוונה. כלומר שעצם זה שאדם עושה את המעשה, אפילו לא התכוון לשם מצווה, יצא ידי חובתו. בסדר, אז מה זה אומרת יצא ידי חובתו? שהוא לא חייב כבר לעשות אותו עוד פעם. עשית. אבל עיקר המעשה, עיקר החשיבות של מצווה, היא כאשר אדם עושה אותה עם כוונה. שהוא עושה אותה כמה שיותר בידיעה, בידיעה גמורה, נכונה, על המשמעות של המצווה, זה יותר נותן לו כוח רוחני להמשך, להישארות הנפש. אז הוא זוכה בלחיי העולם הבא. ולפי גודל מעשיו וגודל חוכמתו הוא זוכה. הוא שוב פעם מדגיש. זה לא מספיק המעשים, צריך גם חוכמה. והבטיחנו בתורה, שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש, ונהגה בחוכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהם, וישפיע לנו כל הטובות המחזקים את ידינו לעשות את כל התורה, כגון שובע ושלום ורבות כסף וזהב. כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם, אלא נשב פנויים ללמוד בחוכמה ולעשות את המצווה, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. מה בעצם הרמב״ם אומר פה? שכל ההבטחות האלה שנוגעות לחיי העולם הזה, זה בעצם מה שקוראים בלשון הצבא תנאי שירות. כלומר, אתה מקבל תנאים נוחים עד כמה שאפשר, בשביל שתוכל לעשות את העבודה. זה לא שהתנאים האלה זה השכר שלך. למשל, למה הדבר דומה? אומרים לבן אדם, תבוא לעבוד באיזה מפעל, ואתה תוכל לאכול שם ארוחת צהריים. אז מה, ארוחת צהריים זה השכר שלו? בשביל זה הוא בא לעבוד, שיש לו ארוחת צהריים? הוא צריך לקבל שכר חוץ מזה. ארוחת צהריים זה תנאים, כלומר, אומרים לך, בסדר, אז אתה לא רק שתקבל משכורת, גם יהיה לך נוח, לא תצטרך להביא מהבית האוכל, תוכל לאכול במפעל. כך הוא אומר, זה המשמעות של הדברים האלה. כל מה שהתורה אומרת על ונתתי גשמיכם בעיתם וכולי, זה בשביל שיהיה לנו נוח לעסוק בתורה ובמצוות. שלא נצטרך לעסוק בתורה ובמצוות מתוך מצוקה, מתוך תנאים קשים, מתוך כל מיני בעיות וטרדות. אז התורה אומרת, אם שמוע תשמעו, אז יהיה לכם כל התנאים הטובים. עכשיו, הרמב״ם מוכיח את זה שזה הפירוש הנכון. תכף אנחנו נמשיך עוד כמה משפטים ומיד אחר כך נפנה לשאלות אם יש. אז הוא אומר ככה. וכן הוא אומר בתורה אחר שהבטיח בטובות העולם הזה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את המצווה הזאת וכולי. כלומר שהכל זה בשביל שנוכל לקיים את המצוות. וכן הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה מדעתנו ונעסוק באבלי הזמן, כי עניין שנאמר בישמן ישורון ויבעת וגומר, שדיין האמת יסיר מן העוזבים כל טובות העולם הזה שהם חיזקו ידיהם לבעות, ומביא עליהם כל הרעות המונעים אותם מלקנות העולם הבא, כדי שיעבדו ברשם. הוא שכתוב בתורה, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך, וגומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. הוא מביא פה פסוק, שני פסוקים מהתוכחה, לפרשת כי תבוא. שכתוב שם ככה, כתוב כל מיני יהודים גרועים שיקרו, שכל האדמה, כל פרי האדמה, הכל ילך לאחרים, לא תוכל ליהנות ממנו, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה וכולי וכולי. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך, ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל. אז כשכתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. התיאור הזה של בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, מה הוא מתאר? הוא מתאר את השכר, או שהוא מתאר את האופן שבו אתה תעבוד את השם? ודאי שהוא מתאר את האופן. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, היית יכול לעבוד את השם במצב טוב, במצב של תנאים טובים, שיש לך כל מה שאתה צריך. במקום זה, אתה לא עשית את זה, אז עכשיו אתה תעבוד את אויביך ברעב ובצמא ובערום וכל הצרות האפשריות. לא כתוב כאן שהשמחה בטוב לבב מרוב כל, זה יהיה הגמול, זה יהיה השכר על זה שאתה מקיים את המצוות. אלא זה האופן, זה התיאור האופן, קוראים לזה בתחביר. תחת אשר עבד את השם אלוקיך, איך? בשמחה ובטוב לבב. כן, אני אומר שאתה עובד את השם בשמחה ובטוב לבב. אז כבר אמרתי לך, מה השכר שלך? לא. אמרתי לך, איך אתה עובד? אז הרמב"ם אומר, הנה, כל הכללות והברכות, כל מה שנאמר פה בתוכך, זה הכל מתאר רק את איך שהיה אפשר להיות שאדם, שעם ישראל יעבוד את השם, מתוך נחת, מתוך שלווה, מתוך רוב קול. הוא לא יעשה את זה, אז הוא יצטרך להימצא בתנאים גרועים, ואז הוא יצטרך להימצא במצב שבו הוא בצמא ורעב וחוסר קול, הוא יצטרך אז לבקש את השם. אז בקיצור, מה שהרמב"ם מוכיח, זה שכל הברכות והכללות שנאמרו בלשון של עולם הזה, של טובות העולם הזה, זה הכל רק ההבטחה שהתורה נותנת, שאם אתה תרצה לעבוד את השם, אז יהיו לך התנאים הטובים לכך. לא תרצה לעבוד את השם, תקבל תנאים גרועים בעולם הזה. אבל זה לא השכר והעונש עצמם. השכר והעונש עצמם הם מעבר לחיי העולם הזה. כי חיי העולם הזה הם לא מצדיקים את העניין של שכר והעונש. דיברנו על זה בפעם הקודמת. מה כבר יש לאדם בעולם הזה? אדם יכול לחיות בעולם הזה 70 שנה, 80 שנה, 120 שנה. ומה, איך הוא יחיה? יש רשעים שחיים טוב, יש צדיקים שחיים גרוע. הכל יכול להיות בעולם הזה. ובסך הכל, האדם גומר את החיים והולך לבית עולמו. אז בשביל זה התורה מדברת לנו את כל הדיבורים, בשביל להגיד לנו שנוכל לחיות 80 שנה ושיהיה לנו מה לאכול. יש גם רשעים גדולים שהם חיים 80 ו-90 שנה ויש להם מה לאכול. אז מה התורה אומרת לנו? זה פשוט מתבקש מתוך ההיגיון הפשוט. אבל הרמב"ם מוכיח את זה מתוך הלשון של התורה. שהתורה אומרת, שכל זה רק בשביל שתוכל לעבוד את השם בשמחה. אבל איפה התכלית? התכלית היא מעבר לזה. התכלית היא, למה ניתב לך? זה העולם שכולו טוב. וארכת הימים לעולם שכולו ארוך. זה החיים שהם לא נגמרים בזה שהאדם עשה את ה-80 שנה שלו והלך לקבר. לא בזה, לא על זה התורה מבטיחה לנו. כן, בבקשה.
כן. רציתי לשאול מה זה גודל חוכמתו, כמה הוא יותר,
כמה שהוא לומד לדעת את השם. אז כמובן שלדעת את השם זה מתחיל מהדברים הכי פשוטים.
עמל או זה חוכמה?
אם זה מה?
כמה זמן הוא, יש אנשים שהם יכולים ללמוד שעה אחת משנה אחת.
ודאי שגודל חוכמתו זה יחסי לכישורים שלו. זה כבר, דיברנו על זה כבר בפרקים הקודמים, כשהרמב"ם אומר שכל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבנו, אז הוא לא אומר שכל אדם יכול להיות חכם כמשה רבנו. כי חכם כמשה רבנו זה צריך להיות עם כישרונות של משה רבנו, לא לכל אחד יש. אבל כל אחד יכול להיות צדיק כמשה רבנו. מה פירוש? אם אתה, ואחר כך הוא אומר, או חכם או שחן. כלומר, בשביל להיות צדיק אתה צריך גם להיות חכם, אבל מה זה נקרא להיות חכם? לא להיות חכם כמו שרבנו, להיות חכם כמה שאתה יכול. אתה צריך לנצל את הכישורים שלך בשביל להגיע למה שאתה יכול בחוכמה. חוכמה, כמובן, הכוונה לא סתם ידיעת ביולוגיה. הכוונה לחוכמה שקשורה לידיעת השם. תורה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, כל החוכמות שנקראות החוכמות האלוהיות. אז כמה שאתה יכול להגיע, זה מה שאתה צריך לשאוף להגיע. אתה לא יכול להגיע מעבר לכישורים שלך. אדם שלא יכול לזכור בראש שלו את כל כמו שאמרת, המשנה, אז הוא לא נתבע לזכור את כל המשנה, אבל הוא נתבע ללמוד כמה שהוא יכול, להקדיש לזה את המאמצים, להשקיע בזה. מי שמזניח את התורה, אז הוא נקרא מישהו שחל. הרמב״ם כותב באיגרת אחת ליהודי פשוט מבגדד, שהוא כותב לו, אני לא יודע עברית, ואני קורא רק בערבית את הפירוש המשנה שכתבת, ואני מבקש ממך, ככה הוא כותב לו, שתתרגם את משנה תורה, את הספר ההלכה, תתרגם אותו לערבית, כדי שאני אוכל ללמוד אותו. אז הרמב״ם עונה לו מכתב מאלף, קודם כל הוא אומר לו, והוא אומר על עצמו, אני עם הארץ, אני לא יודע עברית. הוא אומר לו, אתה לא עם הארץ, כל מי שרוצה ללמוד, הוא רוצה לדבק בתורה, הוא נקרא בן תורה, הוא נקרא בן אדם שחכם. עכשיו, אתה אומר שאתה עוד לא יודע ללמוד בעברית? בסדר, תלמד בערבית, ואחר כך תתחיל לקרוא את הספר, את משנה תורה, ואתה תראה שתוך כדי קריאה, אתה תתחיל להבין מה שכתוב. הרי סך הכל, הערבית של פירוש המשנה היא גם כן מלאה בעברית, כי זה מלא בביטויים מהמשנה עצמה. וככה לאט לאט מתרגלים, לומדים עברית בעברית, עד שמבינים. אז הוא אומר לו, תקרא ותקרא, אתה תראה שאתה תבין. קיצור, הוא אומר לו, זה לא עניין של כישרונות ושל יכולות של IQ גבוה. לא, לא זה הכוונה להיות חכם. להיות חכם, הכוונה לרצות ללמוד. אדם שרוצה ללמוד, הוא ילמד כמה שהוא יכול וכמה שהוא מסוגל. ואם הוא ילמד כמה שהוא מסוגל, הוא מקבל את הציון שקיבל משה רבנו. צדיק כמשה רבנו, אף על פי שהוא לא חכם כמשה רבנו. הוא לא חכם אפילו כמו הרב עובדיה יוסף, לא רק כמו משה רבנו. לא יכול, אין לו את הזיכרון הזה שיש לרב עובדיה. לא כל אחד יש לו הזיכרון הזה, הכוח הזה, ללמוד כמויות כאלה. אבל אם אתה לומד כמה שאתה יכול, אז אתה מבחינת חכם. ממשיך רמב״ם ואומר, נמצא פירוש כל אותן הברכות והכללות על דרך זו. כלומר, אם עבדתם את השם בשמחה ושמרתם דרכו, משפיע לכם הברכות האלו ומרחיק הכללות עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה, כדי שתזכו לחיי העולם הבא, ויטב לך לעולם שכולו טוב, ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך, ונמצאתם זוכים לשני העולמות, לחיים טובים בעולם הזה, המביאים לחיי העולם הבא. שאם לא יקנה הנה חוכמה ומעשים טובים, אין לו במה יזכה. שנאמר כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. בן אדם שלא יעמול בעולם הזה בתורה ובמצוות, גמרנו, עבוד לו. אין מעשה וחשבון ודעת בשאול, במקום שאתה הולך אחרי המוות. שם אי אפשר להתקדם, שם אי אפשר ללמוד, שם אי אפשר להשיג. שם איפה שהגעת, זה המצב שלך. כן. מצב רוח טוב, מה זה שמחה? אדם רוצה שיהיה לו מצב רוח טוב, הוא לא רוצה להיות כל הזמן מדוכא מכל מיני צרות ואיסורים חס ושלום של כל מיני בעיות. פה יש לו מחלה, פה יש לו בעיות כלכליות, פה יש... בשמחה, מרגיש טוב, מרגיש שמח. אז ברור ששמחה וטוב לבב מרוב כל, כן, יש אולי אנשים בדרגה גבוהה מאוד שהם יכולים להיות שמחים גם כשיש להם כל מיני בעיות. אבל בדרך כלל בן אדם שמח כאשר טוב לו. בשמחה וטוב לבב, מרוב כל, כאשר יש לו הכל, לא חסר לו, אז הוא שמח. אם יש לו בעיות וצרות, אז הוא עצוב. אז התורה אומרת, תזכה לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב, מרוב כל. כן.
כמו
שכתוב,
למה
ניתן
לך
דרך תאמים,
שאתה
עובד
פסוקים שמבטיחים הבטחות גשמיות, בגלל שם, על מה יומם לכם, יומם לכם, על האדמה, ועוד באמת אין ספור, תורה מלאה מזה, איך הרמב"ם מסביר את זה? שם זה לא תיאור אופן, זה...
ברור, גם פה, גם פה כל הפסוקים של התוכחה שלפני כן ואחרי כן כתוב שאם תעשו כך וכך אז יהיה כך וכך ויהיה כך וכך ותוארים תיאורים של דברים שקורים גשמיים, ברור. אבל הרמב"ם אומר שכל התיאורים האלה וכל ההבטחות האלה הם הכל רק כאמצעים ולא כתכלית.
ממש נורא, אבל בעצם מציגה את זה בלמה, תקיימו את המצוות בשביל, כאילו שזאת התכלית. הלשון בעצם
שאתה רואה קשה. תראה, למען זה לא תמיד במובן של תכלית. למען זה הרבה פעמים עניין של תוצאה. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. כך כתוב על אברהם אבינו. זאת אומרת, ידעתיו למען אשר יצווה. אני בשביל שהוא יצווה. לא, אני ידעתיו שהוא... כתוצאה מזה שאני אדבר איתו, הוא אחר כך יצווה לבניו בתוך אחריו. למען זה הרבה פעמים עניין של מה שמתרחש בעקבות משהו. זה לא דווקא במובן של מטרה, אלא במובן של משהו שהוא תוצאה של הקודם. אז למען ירבו עמכם, הכוונה שאם אתם תעשו כך וכך, אז כתוצאה מזה ירבו עמכם. אבל האם הירבו עמכם על האדמה זה באמת התכלית? זה לא כתוב. התכלית היא מעבר לחיים שלנו בעולם הזה. אני ממשיך, ואם עזבתם את השם, ושגיתם במאכל ומשתה וזנות ודומה להם, מביא עליכם כל הכללות האלו, ומסיר כל הברכות, עד שיכלו עמכם בבעלה בפחד, ולא יהיה לכם לב פנוי, ולא גוף שלם לעשות המצוות, כדי שתעבדו מחיי העולם הבא, ונמצא שאיבדתם שני עולמות, שבזמן שאדם טרוד בעולם הזה בחולי ובמלחמה ורעבון, אינו מתעסק לא בחוכמה ולא במצווה, שבהם זוכים לחיי העולם הבא. אז הרמב״ם בקיצור, מסביר שהיהודים של התורה בענייני העולם הזה הם בבחינת אמצעים שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאדם או לעם ישראל, אם תלכו בדרך הטובה, יהיו לכם האמצעים בשביל להמשיך ללכת בדרך הטובה, בשביל להוסיף בדרך הטובה. תלכו בדרך הרעה, יהיו לכם תנאים כאלה שיקשו עליכם את ההליכה בדרכי השם, שיהיו לכם יותר קשה לקיים מצוות. זה ה... התוכן והמשמעות של העניין של ההבטחות בענייני העולם הזה. בעצם הרמב״ם כבר אמר את הדברים האלה בהקדמת פרק חלק, כאשר הוא הביא את הדעות השונות לגבי הטובה שיזכה לאדם בקיום המצוות. אז הוא בהתחלת ההקדמה לפרק חלק מביא כמה דעות, אחת מהן אומרת פשוט טובות העולם הזה. כת רביעית, תחשוב כי הטובה אשר נזכה לה בקיום המצוות היא נחת הגוף ומילוי התקוות העולמיות בעולם הזה. כתוב הארץ, רוב הממון והבנים, בריאות הגוף, הביטחון וכו'. והוא אומר, באמת הם מביאים הוכחה לזה מפסוקי התורה, בתורה יש הרבה ברכות וכללות מהסוג הזה. אבל אחר כך הוא אומר, אני אסביר לך מה המשמעות של הדבר. ואומנם היהודים הטובים והרעים הנזכרים בתורה, אני קורא מתוך הקדמת פרק חלק, כוונתם מה שאספר לך. שהוא אומר, אם תקיים אלה המצוות, אסייע אכל קיומן והשלמות בהם, ואסיר ממך עיכובים כולם. לפי שהאדם אי אפשר לו לעסוק בעבודת השם, לא כשהוא חולה ולא כשהוא רעב או צמא, ולא בשעת מלחמה. לפיכך ייעד בסור אלו כולם, ושיהיו בריאים ושלבים, עד שתשלם להם ידיעת השם, ויזכו לחיי העולם הבא. כן, כל הנושא הזה שם כבר כתוב בקיצור בהקדמת חלק. כן.
למה בתורה שזה המקור הוא לא מוזכר ממש העולם הבא? אני לא יכול להיות שכבר התייחסת
על זה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, ובעצם מה שדיברנו זה שכשהתורה מדברת על חיים, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם חיים, חיים כולכם היום. אז מה זה המושג הזה של חיים? זה יכול להיות, האם זה עולה על הדעת שהחיים פירושם אותם ה-X שנים שאדם חי בעולם הזה? התשובה היא לא, זה לא יכול להיות, מפני שכפי שאמרנו, זאת הבטחה מאוד, מאוד קלושה, ואפשר לומר אפילו חסרת משמעות לאדם. שאומרים לו, אם אתה תקיים את התורה, אתה תאריך ימים. ואלה שלא מקיימים את התורה, מה, הם מתים בני 8, בני 15? הרי אנחנו יודעים שגם אלה שמקיימים את התורה, וגם אלה שלא מקיימים את התורה, חיים את החיים שלהם, כמה שהם חיים. זה חי 60, זה 70, זה 80. זה לא יכול להיות שזה מה שהתורה מבטיחה לנו. שאנחנו, אם נעבוד את השם, את כל ה-70 שנה, זה כמו שבדרך צחוק אומרים לאדם, אם אתה 70 שנה תעשה התעמלות, אז אתה תזכה לאריכות ימים. נו בטח, אם הוא 70 שנה יעשה התעמלות, אז הוא כבר חי 70 שנה. אבל אם אתה אומר שהתורה מבטיחה דבר שהוא משמעותי, שהוא באמת משנה את כל התפיסה של האדם את החיים, אז זה חייב להיות שזה לא הכוונה לחיים כולכם היום, היום, ברגע הזה. החיים שהתורה מדברת עליהם, וארכת הימים, או ואתם הדבקים השם אלוקיכם חיים כולכם היום, זה לא היום ולא מחר, זה היום התמידי, כפי שהחז"ל אומרים, לעולם שכולו ארוך.
אתה רואה שחז"ל כן מתייחסים לזה, זאת אומרת, חז"ל צריכים לפרש, וגם בפרקי אבות, רגלין ופרוזדור.
נכון.
למה התורה לא כותבת את זה בפירוש? אני בנאדם פשוט, אני קורא היום, חיים כולכם היום, זה בשבילי החיים היום.
אז יכול להיות, אני לא יודע, הרמב"ם לא אומר את הדברים האלה, אבל יכול להיות שהתורה לא רוצה לדבר על הדברים האלה בפירוש, מפני שזה מקטין את המושג של קיום תורה ומצוות, כאשר אתה אומר, תעשה ככה בעולם הזה, תקבל שכר בעולם הבא. התורה מדברת על חיי התורה והמצוות כחיים של דבקות בהשם. מה זה דבקות בהשם? אתה כבר צריך להבין לבד. הקדוש ברוך הוא לא חסר יכולת. וכאשר אתה, אומרים לך שאם אתה דבק בהשם אתה חי, ואתם מדבקים בהשם לוקחים חיים, אז תבין לבד שזה לא הכוונה ש... בזה זה נגמר. זה צריך להיות מושג יותר גדול מאשר המושג של תעשה כך, אז תקבל כך. הדבקות בהשם היא דבר שמתחיל בעולם שלנו וממנה נמשך בעולם הבא. אם התורה הייתה אומרת שיש לך את העולם הזה שהוא העולם של העבודה ויש לך את העולם הבא אז כל המושגים היו מתבלבלים. אז מה זה, מה אני עושה פה בעולם הזה? אין לי קשר עם הקדוש ברוך הוא.
או מתבערים.
מה?
או מתבלבלים, או מתבערים.
תלוי לפי.
אני יודע שאני עומד פה, שאני חי אולי ביסורים, שאני אומר רשעים מצליחים. אני יודע שיש עוד טיפה, יש עולם הבא.
אז את הדבר הזה אתה צריך להבין מתוך המושג של דבקות בהשם, כאשר השם הוא האלוקים. זה צריך להיות מובן לך, שזה הכוונה. זה לא, אם ידברו איתך במושגים של עולם של עבודה ועולם של שכר, זה באיזשהו מקום הקטנה של הערך של התורה והמצוות. התורה והמצוות בעצמם הם מדבקות בהשם. כתוב, כבר עשיתים לרבי עקיבא וחבריו. כלומר, כשהנביא אומר, אלה הדברים, הוא מדבר על העתיד לבוא, הוא אומר, אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. אומרים חז"ל, כבר עשיתים. כלומר, זה כבר בעולם הזה קיים העניין הזה של הדבקות בהשם. רבי עקיבא, במצב של האיסורים הכי נוראים, הוא אומר, יופי, הגעתי בכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך. כלומר, שהוא היה במצב של דבקות כזאת, שהיא כבר בעולם הזה, הוא כבר חי באווירה של עולם הבא. כבר האיסורים האלה כבר לא משנים לו שום דבר. כי הוא דבק בהשם, הוא מבחינת הדבקים בהשם, לוקחים חיים כולכם היום. אז יש בזה אולי, אני לא אומר שזה מה שהרמב"ם אומר, אבל יש בזה אולי איזו בחינה של הקטנה של המושג של הערך של המצוות, אם התורה הייתה אומרת, כאן אתה פועל, ואת המשכורת תקבל בעולם הבא. אתה צריך להרגיש שאתה כבר כאן נמצא עם הקדוש ברוך הוא, ואם אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא, אין ספק שהקדוש ברוך הוא ממשיך להתקיים ולקיים אותך גם אחר כך. זה לא יכול להסתיים בזה שאתה היית במציאות מספר שנים סגור שהוא חיי העולם הזה. יכול להיות שיש עוד תשובות. בכל אופן, אני רק אומר מה הרמב״ם מסביר לגבי הנושא הזה של היהודים הגשמיים. הוא אומר, היהודים הגשמיים, אתה רואה שהתורה אומרת לך, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זהו. שהיית יכול להימצא במצב שאתה עובד את השם מתוך תנאים טובים. אבל לא שהתנאים האלה זה השכר על המצוות. השכר על המצוות זה ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, או למען יתב לך וארכת ימים, כאשר אתה מבין אותו במשמעות העמוקה שלו. שזה עולם שכולו טוב, או עולם שכולו ארוך, ואין לזה הפסקה בחיים, בעובדה שהאדם הוא חי חיים גשמיים, ושסופם הוא אחרי כך וכך שנים. ומפני זה התאבו כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם, ימות המלך המשיח. כאן הרמב"ם מזכיר את המושג הזה של ימות המשיח, שעד עכשיו הוא לא הזכיר אותו. אמרנו שאת יסודי האמונה הרמב"ם מחלק בעצם לשניים. יש יסודי התורה, שזה בחלק הראשון של ספר המדע, העיקרים שקשורים לידיעת השם, למציאות השם ולעיקר תורה מן השמיים, להסביר מה זה תורה מן השמיים, ויש את העיקרים שקשורים לשכר ועונש, והיהודים העתידים לעתיד לבוא, שזה הרמב״ם דוחה לסוף הלכות, לסוף ספר המדע, דיינו הלכות תשובה, וגם לסוף הספר כולו להלכות מלכים. אז כאן הוא מזכיר את העניין של המושג ימות המשיח. מה זה ימות המשיח? זה זמן שבו יש חיים מתוקנים, ראויים בעולם הזה. מפני זה יתבואו כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם, בימות המלך המשיח, כדי שינוחו ממלכות הרשעה, שאינה מנחת להם לישראל לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן. מלכות הרשעה זה מה שחזל קוראים מלכות הרשעה, זה המלכות של רומי הרשעה, שכל תקופת הגלות של אחרי בית שני, זה נחשב תחת שלטון רומי. רומי שהחריבה את בית המקדש השני, ואחר כך, כל ה-2000 שנה שאחריהם, שהיו תחת שלטון העמים האירופאים, העמים של התרבות הנוצרית בעיקר, וזה נקרא בשם מלכות הרשעה או מלכות הרשעה. אז אנחנו רוצים לצאת כבר מהמצב הזה של הימצאות תחת מלכות הרשעה, שאינה מנחת להם לישראל לעסוק בתורה ומצוות כהוגן. אגב, בתיאור של הדברים של המלכויות, יש תיאור של 4 מלכויות בספר דניאל. חז"ל מדברים על 4 מלכויות. 4 מלכויות שהחריבו את מלכות ישראל ושאיבדו את עם ישראל. אבל יש גם בתיאור שבספר דניאל, שהוא המקור לזה, יש גם רמז, או יותר מרמז, תיאור נוסף של עוד קרן של איל, של הסעיר, שמתפרצת אחרי 4 המלכויות האלה, והרמב״ם מסביר באיגרת תימן שהכוונה למלכות של הערבים, מלכות ערב, שהיא מצטרפת למלכות אדום. כלומר, יש מלכות רומי, מלכות הרשעה, שהחריבה את בית המקדש השני, ושעם ישראל באירופה נמצא תחת שלטונה, ויש המלכות של ערב, של האסלאם, שחלק מעם ישראל נמצא תחת שלטונו. והרמב״ם אומר שגם זה כתוב, הוא מסביר בפירוש את הפסוקים בספר דניאל, שמדברים על המלכות הזאת הנוספת שצומחת. אז בעצם יוצא שבגלות הארוכה, יש שני גורמים שמשעבדים את עם ישראל. זה גלות אדום, זה מלכות רומי הרשעה, וגלות ישמעאל, כלומר, החלק של עם ישראל שנמצא תחת שיבוד של הישמעאלים. ככה באמת היה. החלק העיקרי של עם ישראל היה בארצות הנוצרים, וחלק יותר קטן בארצות האסלאם, ושניהם שיבדו את עם ישראל בצורה קשה.
כן. יש עוד פרשנים שמפרשים כמו
עוד ככה? מה, דניאל? כן, בהחלט.
על הישמעאלים?
כן, על הקרן הזהירה שצומחת, שזה חוץ מ4 מלכויות, זה עוד תוספת. ומפני זה יתבואו כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם, ימות המלך המשיח, כדי שינוחו ממלכות הרשעה או מלכות הרשעה שאינה מנחת להם לישראל לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן. כן? היו הרבה תקופות של גזרות שמד על היהודים, גם מצד הנוצרים, גם מצד המוסלמים. הרמב״ם בעצמו עבר את החוויה הזאת של גזרות השמד, כאשר הוא חי בספרד המוסלמית, משם ברח לצפון אפריקה, משם ברח לארץ ישראל, כי היו גזרות שמד שהכריחו את היהודים להמיר את דתם. הרמב״ם כותב תיגרת השמד על העניין הזה. ובאירופה, אז כל מסע הצלב, כל הגזרות והשמדות שהיו שם, זה מפורסם. אז אם כן, הוא אומר שינוחו ממלכות הרשעה שאינה מנחת להם לישראל לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן, וימצאו להם הרגוע, וירבו בחוכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. שוב, ימות המשיח זה לא המטרה הסופית. ימות המשיח זה העולם הזה. העולם הזה הוא לא מטרה סופית. העולם הזה זה אמצעי. אז ימות המשיח זה המצב הכי טוב בשביל לחיות בעולם הזה. כשיש מצב שבו אין לך שיבוד מלכויות, יש מנוחה מכל הצרות, מכל השיבודים, מכל השמדות, אז עם ישראל יכול לעסוק במצווה ובמצוות, בתורה ובמצוות כהוגן, ובכך לזכות לחיי העולם הבא. בבקשה. הוא לא אומר את זה. הוא אומר שאדם צריך לעסוק בתורה ובמצוות. מה זאת אומרת לעסוק בתורה ובמצוות? זה לפי היכולת, לפי מצבו של כל אדם ואדם. יש אדם שהוא יכול לעסוק בתורה שעות רבות ביום, ויש אדם שהוא לא יכול לעסוק בתורה שעות רבות ביום, כי הוא צריך לעבוד לפרנסתו, או שהוא לא מסוגל לשבת ללמוד יום שלם סתם ככה, מפני שהראש שלו לא קולט, הוא כבר עייף, אז הוא יעשה כמה שהוא יכול. וכך לגבי כל הדברים האחרים. יש אדם שיכול לעשות מצוות מסוימות שאחר לא יכול לעשות אותם. אנשים מסוימים יכולים לפעול גדולות ונצורות בעניינים של חסד, בעניינים של יישוב הארץ, בעניינים של כל מיני מעשי צדקה. ואחרים לא יכולים כל כך הרבה. למה? כי הם תרודים בפרנסתם, הם תרודים עם כל מיני דברים אחרים, אין להם הכישורים בשביל הדברים האלה, כל מיני סיבות. אז מה? אז כל אדם, לפי מה שהוא יכול, הוא צריך לעשות את המקסימום שלו, זה מה שנדרש ממנו. אבל באיזה תחום? בתחום של החוכמה והמעשה. הרמב"ם אומר שהאדם הוא, שלמותו הוא שיהיה כולל החוכמה והמעשה. החוכמה זה לימוד התורה, במובן הרחב של המילה, והמעשה זה מעשה המעשים הטובים, מעשה המצוות. כן.
ימות המשיח זה המצב הכי טוב שיכול להיות לעם ישראל.
נכון.
אנחנו מדברים גם על שלא יהיה מוות.
שלא יהיה מוות, זה, לדעת הרמב״ם, זה מושג מושאל, כלומר, זה פירושו שהחיים הגשמיים יימשכו בטובה עד שהאדם יעבור באופן קל, באופן טבעי לעולם הנצחי שהוא עולם הנשמות. הרמב״ם לא מסכים לדבר הזה שהגוף יישאר תמיד קיים. אין דבר כזה אצל הרמב״ם, שהגוף יישאר קיים לנצח. גוף לא יכול להיות קיים לנצח כי יש עליו חוקי טבע, וחוקי הטבע לא משתנים, והגוף חייב למות, הגוף האנושי וכל גוף אחר. אבל כשמדובר על זה שבילה המוות לנצח, אז הרמב״ם מסביר את זה שהכוונה שהחיים של האדם נגמרים בטוב ועוברים הלאה לשלב הבא, והשלב הבא זה העולם של החיים של הנפש, שהוא עולם נצחי. אז נכון שיש חכמים בין חכמי ישראל שהבינו את זה אחרת, שהבינו שבאמת תחיית המתים שמדובר עליה בחז"ל, פירושו של דבר שבסופו של דבר הגוף ישתנה עד כדי שהוא יוכל לחיות חיים נצחיים. כלומר שיש שינוי של טבע הגוף. הרמב״ם לא מקבל את זה, הרמב״ם אומר שהטבע לא משתנה ולא ישתנה. זאת מחלוקת בין חכמי ישראל, אבל לדעת הרמב״ם אין מושג כזה של חיים נצחיים בגוף. גם תחיית המתים זה רק נס חד פעמי, דיברנו על זה כבר שיעורים קודמים, שזה נס חד פעמי שאחרי שהנס הזה קורה, אז כמו כל נס אחר, הטבע חוזר למסלולו. הייתה קריאת ים סוף, נו אז מה, אז נשארו המים עומדים ככה לעולם? לא. אחרי שנגמר הייעוד הזה של הנס, מה שהיה צריך להיות, אז המים חזרו והיה שבים לפנות בוקר לאיתנו. הוא חוזר למצב הטבעי שלו. כך זה גם לגבי תחיית המתים לדעת הרמב״ם. תחיית המתים הגופנית זה נס, אבל אחר כך החיים חוזרים למסלולם, וכל גוף סופו לחלוט. כן. נכון. כאן הוא לא מעריך בדבר הזה, אבל תכף נראה עוד כמה משפטים שהוא אומר. את העיקר הוא אומר בהלכות מלכים לגבי ימות המשיח. אז כאן הוא אומר באמת שאינו יכול מלכות הרשעה. והוא מוסיף, לפי שבאותם הימים תרבה הדעה והחוכמה והאמת, שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם. ונאמר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו וכולי, כי כולם ידעו אותי, מקטנם ועד גדולם. ונאמר, והסירותי את לב האבן מבשרכם. מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד, המלך המשיח, בעל חוכמה יהיה יותר משלמה, ונביא גדול הוא קרוב ממשה רבינו. הלשון הזאת קרוב ממשה רבינו, זה לשון שפירושה קרוב למשה רבינו, אולי בספרים שאצלכם כתוב קרוב למשה רבינו, אבל הנוסח שהרמב״ם כתב הוא קרוב ממשה רבינו, כאשר זה ככה באופן עקבי בכל המשנה תורה, הוא כותב קרוב מי. בבקשה? לא, זה משנה רק שהביטוי בעברית, הביטוי בעברית הוא רחוק מ, אבל קרוב ל. ככה זה בעברית של התנ"ך ושל חז"ל. הרמב״ם כותב גם קרוב מי, כמו שהוא כותב רחוק מי, אז הוא כותב גם קרוב מי. למה הוא כותב כך? כי בערבית ככה אומרים. זה בהשפעת הערבית. בהשפעת הערבית יש כמה שימושי לשון בעברית של הרמב״ם שהם מה שנקרא ערביזמים, כלומר זה השפעות של הלשון הערבית על העברית. אז בימי הראשונים היו היהודים שחיו בארצות ערביות, היו אומרים קרוב מי. ככה אומרים בערבית. כמו שאומרים רחוק מי, אומרים קרוב מי. טוב, זהו. בכל אופן, מה הוא אומר פה? מה התוכן? התוכן הוא שהמלך המשיח יהיה נביא גדול, כמעט כמו משה רבינו. קרוב למשה רבינו. למה הוא צריך להגיד שהוא יהיה כמעט כמו משה רבינו? למה לא כמשה רבינו? למה לא יותר ממשה רבינו? זה מפני שיש אחד מעיקרי האמונה, העיקר השביעי מתוך 13 העיקרים, שאומר שלא הייתה ולא תהיה מדרגה של נבואה כמו של משה רבינו. למה? מה אכפת לנו להגיד שיהיה עוד נביא שהוא גדול כמו משה רבינו? כי המדרגה של הנבואה של משה רבינו היא לא הייתה דבר שאפשר להשיג אותו באופן פשוט, באופן טבעי. כלומר, זה לא שאם אדם יעשה את כל ההשתדלות ויהיו לו כל האפשרויות והנתונים להגיע לדרגה רוחנית גבוהה, אז הוא יוכל להגיע לדרגת משה רבינו. אומר הרמב״ם, לא, בשום אופן לא. דרגת משה רבינו בנבואה זה היה דבר שניתן לו חד פעמית בשביל לתת את התורה. זה לא דרגה טבעית בכלל, אי אפשר להגיע לדרגה הזאת. הדרגה הזאת שנקראת הספקלריה המהירה, זה דרגה שאי אפשר להגיע אליה, אדם לא יכול להגיע לדרגה הזאת. אלא שהקדוש ברוך הוא נתן אותה למשה רבנו, במתנה בשביל לתת את התורה. אלמלא שהוא רצה לתת את התורה, הוא לא היה, גם משה רבנו לא היה מגיע לזה. כך גם הר"ן אומר בדרשותיו, בדרשות הר"ן, אומר בדיוק אותם הדברים, שאי אפשר להגיע לדרגת הנבואה של משה רבנו באופן טבעי, זה לא דבר טבעי. זה דבר בלתי אפשרי, אלא אם כן שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לעם ישראל, אז הוא נתן למשה רבנו את הדרגה של קבלת התורה, שהיא דרגה שנקראת הספקלריה המהירה. כיוון שהתורה היא חד פעמית בהיסטוריה, כיוון שלא תהיה תורה אחרת מעת השם, וזה אחד מעיקרי האמונה, לכן גם לא תהיה דרגת נבואה כדרגת משה רבנו. לכן אומר הרמב״ם, גם נביא הכי גדול שיהיה בדור מן הדורות, אפילו המשיח בכבודו ובעצמו, יהיה קצת פחות ממשה רבנו, קרוב למשה רבנו, אבל לא כמותו. ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך השם. ויבואו כל הגויים לשמעו, שנאמר, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים וגומר. כן, ונערו אליו כל העמים. אז ימות המשיח זה זמן שבו יהיו חיים ראויים, חיים מתוקנים בעולם, כאשר עם ישראל זוכה להגיע למעמד של ריבונות, למעמד של הכרה בינלאומית, כל העולם מכיר בייחודו של עם ישראל, במה שעם ישראל יכול לתת לעולם, ונערו אליו כל הגויים. בראשו של עם ישראל עומד מנהיג, שהוא איש חוכמה, אמת, דעה, קרבת אלוקים, נבואה, מנהיג בעל שיעור קומה כזה שכל העולם מכיר בו, וזה הזמן המאושר, הזמן האידיאלי בשביל לקיים את התורה. אבל להגיד שזה, זאת התכלית שאליה אנחנו אמורים להגיע בתו לא? אומר הרמב״ם לא. בסוף השכר כולו, והטובה האחרונה שאין לה הפסק ולא גרעון, היא חיי העולם הבא. כיוון שימות המשיח הם בעולם הזה, וכיוון שהמשיח ימות, וגם כל הדור ההוא שיחיה בזמנו ימותו, אז זה לא יכול להיות התכלית הסופית של קיום המצוות, והשכר הסופי, מפני שהשכר הסופי הוא לא מסתיים בחיי האדם בעולם הזה. כמה שהם יהיו טובים, כמה שהם יהיו מתוקנים, הם חיי העולם הזה. והסוף השכר, והטובה האחרונה שאין לה הפסק, היא חיי העולם הבא. אבל ימות המשיח הוא העולם הזה. ועולם כמנהגו הולך. אלא שהמלכות תחזור לישראל. וכבר אמרו חכמים הראשונים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שאיבוד מלכויות בלבד. טוב, אז שאלו כבר מקודם כאן, באמת זה הדבר היחיד, רק העניין של שיבוד מלכויות? אז זה לא הדבר היחיד. הרמב״ם בהלכות מלכים, ובהקדמה לפרק חלק, מעריך יותר בדבר הזה, ואומר שבימות המשיח, אומנם העולם יהיה כמנהגו, כלומר, לא ישתנו חוקי הטבע, אבל תהיה רווחה, רווחה כלכלית, רווחה של ביטחון, של חוסר צורך לעסוק בענייני ביטחון, בענייני צבאיות, בענייני מלחמות, כמו שכתוב בנביא, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. הרי זה בעצמו הרי כבר משפר את איכות החיים של כל העולם באלפי אחוזים. הרי אתם יודעים, כפי שיודע כל בן אדם מבוגר, שרוב התקציבים של כל מדינות העולם הולך על ביטחון. כלומר, אם היינו לוקחים את כל הכסף שקיים בעולם, ומורידים ממנו את הסעיף של הביטחון, הופכים את הסעיף של הביטחון לסעיפים של רווחה, כמעט שלא היה אדם עני בעולם. כי אפשר היה לנצל את הכספים למטרות של חינוך, בריאות, רווחה, תעשייה, כלכלה, ולא להשקיע אותם בכלי נשק. אז למשל, זה אחד הדברים, שאם העולם באמת מתאחד תחת הנהגה של צדק ושל קדושה שתהיה בתקופת המשיח, אז תהיה גם רווחה כלכלית בעולם. וממילא גם הרבה מהדברים שהם מפריעים לאדם גם בתחומים אחרים, כגון הנושא של בריאות. אז גם כן ידוע שחלק גדול מהבעיות הבריאותיות של האדם נובעות ממצוקות שהן יכולות להיפטר בדרכים טבעיות. כלומר, זה ברור שיש קשר בין תזונה בריאה, בין חוסר דאגה ומצב של שלוות נפש לבין בריאות. כלומר, שחלק גדול מהמחלות זה תוצאה של כל מיני חוסרים, או חוסרים גופניים, או חוסרים נפשיים, שאפשר לפתור אותם. אז פירוש הדבר שבעצם, במצב כזה, החיים נעשים יותר תקינים בכל המובנים. בכל המובנים. אף על פי שהם נשארים חיים טבעיים, שהעולם כמנהגו נוהג. כן. אפשר לומר כך, אפשר לומר כך שבאמת במצב אידיאלי, אז בני אדם לא יצטרכו להשקיע כל כך הרבה בעול של הפרנסה. הרמב״ם גם אומר את זה מפירוש, הוא גם מביא דברי חז"ל שאומרים בלשון מליצה, הם אומרים שעתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילת, כאילו יצמחו מהאדמה כיכרות של לחם או עוגות ובגדים. בבקשה? לא שמעתי, תגיד עוד פעם.
איזה
עוגות? הרמב"ם אומר שהיה, כלומר הגמרא אומרת שהיה תלמיד אחד ששמע את זה, שמע את המאמר הזה, אז הוא אמר, יש לו קושיה, כתוב אין כל חדש תחת השמש, איך יכול להיות שפתאום הארץ תוציא עוגות ובגדים? אז הרב שאמר את זה, זה הרבן גמליאל, הוא אמר לו, בוא אני אראה לך. והראה לו פטריה. שאלת איזה עוגה? זה הפטריה הגדולה, היא נראית כמו איזה עוגה, אני לא יודע איך קוראים לעוגה הזאת, אבל פטריות גדולות הן נראות כמו איזה טורט כזה קטן. אז הוא אמר לו, הנה, אתה לא רואה שהארץ מצמיחה עוגות? וגם הראה לו את הצמר שיש בתוך הקליפה של איזה עץ, שזה נראה כמו איזה בד הרוג. אומרת הגמרא שהוא קיים, ענק סיל כי יבלטו. הבן אדם הזה חשב שבאמת הכוונה, כי פשוטו, שהארץ תצמיח עוגות ותצמיח בגדים. אז כיוון שהוא כסיל, אז הוא ענה לו כי יבלטו. אמר לו, הנה, תראה, יש לך גם עכשיו דבר כזה. אבל מה באמת הכוונה? הכוונה, אומר הרמב"ם, שהדברים יבואו לאדם בקלות. כמו שאומרים היום, הוא מצא ברחוב, הוא מצא את הכסף ברחוב. מה זאת אומרת מצא את הכסף ברחוב? או שהוא מצא אותו גדל על העץ. מה, אתה באמת חושב שגדל על העץ כסף? לא. זה ביטוי כזה שאומר, זה יבוא לך בקלות. אם היום אתה צריך בשביל פרנסה, בשביל שיהיה לך אוכל, בשביל שיהיה לך בגדים, אתה צריך להתייגע ולעמול ולעבוד קשה, אז באותם הימים הארץ תצמיח את זה. כלומר, אתה תמצא את זה בקלי קלות. לא תצטרך לעבוד קשה בשביל זה. זאת הכוונה. נכון, נו, אז מה לעשות? אנחנו לא במצב אידיאלי, אנחנו צריכים לעבוד בתנאים שלנו. אבל התורה אומרת לנו שבעתיד אנחנו נזכה גם לחיים מתוקנים בעולם הזה. זה המושג של מות המשיח. תראו, אני אקרא לכם מפה, מתוך ההקדמה לפרק חלק, שהוא מביא את הסיפור הזה. זה ממש נחמד. הוא אומר, באותם הימים תקל על בני אדם פרנסתם מאוד, עד שבעמל מועט ביותר שיעמול האדם יגיע לתועלת גדולה. וזהו עניין אומרם, עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילת. לפי שבני אדם אומרים, כאשר ימצא מישהו דבר מעל נקלה, מוצא אותו בקלות, מוכן, מצא פלוני לחם אפוי ותבשיל מבושל. זה מין ביטוי כזה, פתגם כזה. הוא מצא לחם אפוי ותבשיל מבושל. גם הוא לא היה צריך לתרוח, להפות אותו, ולבשל אותו, מצא אותו. לפיכך, כעס זה החכם, האומר זה הדבר על תלמידו, כאשר לא הבין ממנו את זאת הכוונה, וחשב שהדברים כפשוטם, וישיבו כשיעור השגתו, ולא זוהי התשובה. זה לא התשובה, מה שהוא אמר לו, בוא אני אראה לך. והראיה, יסמכו על תן כסיל כיבלתו, או ענה כסיל כיבלתו. בכל אופן, דברים ברורים שבאמת בימות המשיח התנאי החיים משתנים בכל המובנים, וגם הרמב"ם אומר על אריכות החיים גם כן. הוא אומר שם, בהקדמה לפרק חלק, שיערכו חיי בני האדם גם כן, כי בהסתלק היגונות והתלאות יערכו החיים. הרמב"ם אומר את זה כרופא. אם לבן אדם לא היו טרדות וצרות מסוגים שונים, חייו היו יותר ארוכים. כלומר, שהרבה מהמחלות הן תוצאה של דאגה, תוצאה של מצוקה, תוצאה של תזונה לא טובה וכו'. כן. כן. זה, לא, בבבלי בשבת, מסכת שבת. כן. לא, לא, זה גמרא במסכת שבת, פרק שני, כן. עכשיו? עוד לא. מה? בסדר, כשאנחנו אומרים ימות המשיח, אנחנו מתכוונים לימיו של המלך המשיח. אם אתה רוצה להגיד שאנחנו מתקרבים אליהם, בהחלט, אני מסכים איתך.
זה מגדיר, אומנם ימות המשיח, והוא זמן שתשוב במלכות לישראל, וישוב
לרחם. אתה מרגיש שכבר שבה המלכות לישראל? אני עוד לא מרגיש ככה. אנחנו אומנם חיים במדינה ריבונית, אבל לצערנו, עוד לא בדיוק במלכות ישראל, אנחנו עוד סובלים מכל מיני בעיות חברתיות, פנימיות, שלא נתנות למלכות שלנו לעמוד על הרגליים העצמאיות שלה. ובגללה, אנחנו עדיין חלשים, ועדיין יש לנו איומים, ועדיין אנחנו לא יכולים להרים את קרן ישראל כמו שצריך. התחלת, כן, בהחלט, זה התחלת דמלכות, התחלת דגאולה, אבל לא להיסחף, אנחנו עדיין לא במלכות המלך המשיח, עוד רחוקים מזה, כל שני וחמישי אפשר להפיל את הממשלה, אם מישהו יעשה איזה פיפס בקואליציה, אז לא תהיה לך ממשלה. אז נכון, ברוך השם, יש לנו שלטון יהודי וצבא יהודי, וזה דבר עצום.
הוא נקרא מלכות על פי ההלכה?
מלכות זה דבר שהוא...
כי הרי היו גם מלכים רשעים הרי בהיסטוריה, אתם טועמת?
טוב, זאת שאלה שבשביל לענות עליה בצורה מלאה צריך שיעור שלם. כי יש באמת מושג של מקצת מלכות, יש מושג כזה. מלכות שהיא לא שלמה, כלומר שזה עדיין לא מלך לכל דיניו, אבל לגבי הלכות מסוימות כבר כן יש לזה דין מלך. הרמב"ן למשל בסוף ספר המצוות, בהשגות שלו, הוא כותב שלעניין מלחמה, המושג של מלחמה, שיש לו דינים מאוד מיוחדים, שמלך יכול להוציא את העם למלחמה, וזה כולל כמה וכמה חידושים גדולים, כגון שיכול לסכן חיי אנשים שלא נוגעים בדבר, כן? אתה יכול לגייס אנשים שגרים באילת על איום על הצפון. אז באיזה זכות? אולי זה שגר באילת יגיד לך, מה אתה רוצה ממני? אני, כשיבואו אליי להילחם בי, אז אני אלחם. אני צריך ללכת לצפון להילחם? לא, אתה שייך למדינה, אתה שייך לכלל ישראל, והמלך זכאי להוציא אותך למלחמה. אז אומר הרמב"ן שזה לא רק מלך שהוא מלך לכל דיניו, אלא גם מי שנקרא שופט בזמן תקופת השופטים, שזה עדיין לא היה מלכות, וגם כל מי שהעם בידו להוציאו למלחמה. כלומר, שאם העם קבע שלטון, העם הנהיג לעצמו הנהגה, הנהגה שאומרת שבידה הסמכות, כלומר העם נתן לה את הסמכות לגייס אנשים למלחמה, אז יש לה סמכות, את הסמכות הזאת על פי התורה. כלומר, שיש דינים מסוימים של מלכות שהם כבר קיימים בימינו, בלי ספק. אבל יש תשובה של הרב קוק במשפט כהן, שאומר שבזמן שאין מלך, אז רוב דיני המלכות, מה שנוגעים להנהגת הכלל, עוברים לידי האומה. כלומר, שהעם בעצם יכול להחליט החלטות ששקולות כדיני מלכות בזמן שיש מלך לכל דיניו. אבל מלכות ישראל השלמה זה דבר שאנחנו עדיין רחוקים ממנו, בכמה וכמה מובנים, גם רוחניים, קודם כל שירצו להנהיג את העם על פי התורה, גם ממלכתיים, שבאמת ההנהגה השלטונית תהיה הרבה יותר חזקה והרבה יותר בעלת עוצמה פנימית, שהיא לא תהיה כפופה, שלא תהיה, הרי אנחנו בכלל עוד לא מדינה עצמאית, אתם יודעים את זה? למה אנחנו לא מדינה עצמאית? כי אנחנו תלויים באמריקה, תלויים בכלכלה האמריקאית. אם אנחנו נהיה עצמאים מבחינה כלכלית, אז נתחיל לדבר. כל עוד שאנחנו לא עצמאים מבחינה כלכלית, שישראל עוד צריכה לקבל את הכספים בארצות הברית בשביל קיומה, אז אנחנו עדיין רחוקים מלהיות... זאת העובדה. אין לנו בינתיים כלכלה עצמאית, שהיא לא תלויה בכספים... לא, ממש לא. תשאל כל מי שנמצא בשלטון, שמבין במערכות האלה, ויגיד לך שבלי הכספים שארצות הברית נותנת לישראל, אין לישראל אפשרות עמידה כלכלית. אז קודם כל, שני העצמאים מבחינה כלכלית, ואז נוכל לדבר על כל הדברים האחרים שקשורים למלכות. אבל גם מה שיש, זה הרבה מאוד, ברוך השם. ערב טוב.